אנחנו בעזרת השם פרק השמיני, שעניינו בעצם הוא מאוד ארוך הפרק השמיני, אבל הוא נכנס בו להמון סוגיות ודיונים. אבל הרעיון של הפרק השמיני הוא רעיון מאוד קצר בטבע האנושי. אני רוצה דווקא לקרוא את שורות הסיום של פרק שמיני, כדי הרמב"ם מגדיר אחרי כל המקומות שהוא הגיע אליהם, הטיול הארוך שהוא עשה, הוא שוב רוצה להגדיר במדויק מה הייתה מטרת הפרק. היוצא מכל מה שאמרנו, הפסקה ממש מסיימת: כי פעולות האדם מסורות אליו ירשתו להיות צדיק או רשע מבלתי הכרח מאת השם לך משני המצבים, וזה חויבו המצווה והלימוד וההכנה והגבול והעונש, והם וזה בכל קושי. אמנם תואר דעתו התעלה והשגתו לכל הדברים, הרי שכלנו קצרו מזה, כפי שביארנו וזה כמה שהתכוונו להודיעו בזה העניין. הרמב"ם אומר פה בקיצור מה שראינו כבר בהרחבה בתחילת הפרק, ואפשר לקרוא לכל הפרק הזה מילה אחת ולקרוא לה, לומר, אחריות. אחרי כל הדיון הארוך של שמונת הפרקים, שבעת הפרקים הקודמים, בדרך שבה האדם יכול לבנות את עצמו, בדרך שבה האדם יכול לרפא, כך הרמב"ם קורא לזה, אפילו לא לבנות, זה לרפא את עצמו, לחזור לדרך הישר, הרמב"ם חשוב מאוד לסיים את שמונה פרקים מנקודת התורף שקוראים לה אחריות. זאת אומרת, האמון שלנו יכולה להיות אחריות על עצמנו, שפעולות האדם מסורות אליו, ירשתו להיות צדיק או רשע. ככה הוא מתחיל את הפרק. אני חוזר להתחלה. התחלת הפרק היא בטבע אנושי. לא ייתכן משפט הפתיחה שיהיה אדם בטבע מתחילת בריאותו בעין הרע לבעל בעל חיסרון. ברור שיש לכולם נטיות, מטען גנטי, מטען תרבותי, השפעה סביבתית, שלא אנחנו בחרנו בהם. ברור, ברור שזה לא נכון ולא ישר בכלל להתחיל לתאר את העולם כעולם שוויוני. אנחנו לא קומוניסטים. ברור שנתוני הפתיחה של כל אחד הם אחרים לגמרי. ברור שאלוקים לא הכריח אותך לשום דבר. ברור שלאלוקים יש ציפיות. ברור שיש מגמה אלוקית. אבל היכולת שלך להשתייך למגמה או לא להשתייך למגמה, להיות צדיק או להיות רשע. להיות צדיק או להיות רשע זה קל, נראה שהרמב"ם ירחיב את זה עוד הרבה מאוד. זאת אומרת, בנקודת ההכרעה הגעת למצווה או לעבירה, וזה לרמב"ם ברור שאתה עליך, הכל עליך. הרמב"ם מפיל עליך, הוא טוען שהכל כבר אצלך, הוא לא שהוא מפיל. אז יש כאלה ש... יש פה את רפואת הלכויות, אנחנו לא כל כך עובדים איתה היום, ולרמב"ם עבד איתה בגלל הצלחות רבות. מי שממסגון נוטה אל היובש, יהיה עצם אחוז זך מעט הלכויות. אז יותר קל לזכור, יש המון כישרונות, יש המון נטיות. שוב, בטבע, ברור שחינוך, אתה לא קבעת באיזה חינוך חנכו אותך, אתה לא קבעת מי יהיו החברים שלך בבית ספר, אתה לא קבעת איזה החלטות רוחניות ההורים שלך החליטו, תהיה טלוויזיה חיים בבית, לא תהיה. זה לא אתה קבעת. אבל אחרי שכל זה לא אתה קבעת, הכל עליך. אתה יכול להיות מה שתרצה. מה שתרצה. אתה יכול להיות אמיץ, אתה יכול להיות פחדן. אתה יכול לעצב את חייך, לא כחומר ביד היוצר, זה מוגזם, אבל קרוב לזה. זאת אומרת, הדברים העקרוניים. זה ברור, אתה יכול להתכחש לטבע שלך, כן. במידה מסוימת. במידה מוגבלת. פי לעולם לא ירקוד בלט בעדינות ובחינניות, חוץ מה שבסרטים מצוירים. אבל הוא יכול להתקדם לזה מאוד. אף אחד לא כפה אותך לכלום. יש מערכות לחצים, יש מוסכמות שקשה מאוד להשתחרר ולהתחמק מהם, אבל בסופו של דבר אתה יכול, אני חושב שהיסוד ברמב"ם, הרמב"ם פה דוחה כביכול במחרות פה את אלוקים מאוד לפינה. הוא משאיר את העולם כמעט באחריות הבלעדית שלנו. למה אמרתי שבירת שמיים זה קל? שבסופו של דבר לעשות מעשה ולחשוב מחשבה של עבירה, מחשבה של איסור או מחשבת סתם, זה כולם מסכים, זה בידיים שלנו. כשאנחנו אומרים מה ההיקף של המשפט, הכל בידי שם חוץ מיראת שמיים. אפשר, יש את הכל ויש חוץ. מה כלול בהכל, מה כלול בחוץ, אפשר לשים את המחיצה המפרידה בהרבה מקומות. ההבנה הכי מינימלית, שהכל בידי שמיים חוץ מדבר קטן מאוד, וזה היראת שמיים, זה יראת שמיים, זה משהו מאוד פנימי. למשל, הדוגמאות שהרמב"ם מביא. אתה מתחתן כדי לבנות בית המקדש, אתה מתחתן סתם, או אתה מתחתן עם אישה שאסור להתחתן איתה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות, העולם יהיה אותו עולם, בדיוק, אתה לא יכול לשנות את העולם, אתה לא יכול לקבוע כמה כסף תרוויח, אתה לא יכול לקבוע מי יהיה בריא, אתה לא יכול לקבוע מה, אם תהיה מדינה, אתה לא יכול לקבוע כלום. אתה יכול לקבוע רק את היראת שמיים במובן המינימליסטי של הכוונות הפנימיות שלך. אתה עושה את זה בשמחה, אתה עושה את זה בצער, אתה רוצה רצונות חיוביים, אתה רוצה רצונות שליליים. זאת חלוקה אחת של המשפט שהרמב״ם שולל אותה בקיצוניות. הרמב״ם הולך לקצה הכי 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 שני. בעצם הרמב״ם אומר הכל בידי שם חוץ מיראת שמיים, אז הרמב״ם אומר כמעט כלום לא נשאר בידי יראת שמיים. הוא מזיז את המחיצה ומאוד מאוד מגדיל את החלק של יראת שמיים. לאן הוא מגדיל אותה? קראנו. קראנו, לא רק על האופי שלך, ולא רק על הטבע שלך, ולא רק על הלימוד שלך, אלא, אנחנו כבר קראנו, אבל הלשון נמצא לחכמים ואומרו מכל מידי שירת שמיים, חוץ מירת שמיים, הרי הוא אמת, יש לכם את הפסקה הזאת? בעמוד ראשונה, אבל הלשון נמצא לחכמים, הרב 14, למי שיש את התרגום של הרב שילת. יש ידידיי. כשהרמב"ם מדבר על המשפט הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, או יותר מזה, אתם יודעים מה יותר מזה, נמשיך עוד יותר לעומק הפרק, אמנם זה העניין אשר בערו חכמים, אנחנו מדברים על הפסוק שמצטט מירמיהו. למי שיש מראי מקומות תסתכל איפה יש ציטוט מירמיהו במגילת איכה, פרק ג' פסוק ל"ח. ואומנם זה העניין אשר בערו חכמים שאין המשמעת והמרי בגזרתו יתעלה ולא בחפצו. המשמעת והמרי, זאת אומרת ההקשבה לאלוקים, או חלילה המרידה באלוקים, זה לא תלוי באלוקים, אלא ברצון האדם, בחירה חופשית. הנה למשיכו בזה אחר לשון ירמיהו ואומרו מפי עליון לתצא הרעות והטוב. ככה הם מבינים את הפסוק במגילת איכה, שמפי עליון הרעות והטוב, מה זה רעות? רעות זה מעשים רעים וטוב זה מעשים טובים. זה לא יצא מפי עליון. אנחנו כבר רואים שהרמב"ם מדבר על יראת שמיים, על הצד המעשי של יראת שמיים, לא רק על הצד המחשבתי. זאת אומרת, לא רק שלך יש אפשרות לחשוב, אתה תעשה, נגזר שתעשה כך וכך, נגזר שהחולה ימות, נגזר שהמכונית תדרוס, נגזר, הכל נגזר, נכון? הוא נגזר עליו שהוא ימות, רק השאלה מי היה עושה את זה? המכונית שלך, המכונית שלו, מגלגלים זכות על זכאי חובה על חייו. אומר הרמב"ם לא. המעשים הרעים והמעשים הטובים הם בשליטתנו. אלוקים שחרר את הרצועה, אלוקים נתן לנו פייר פייט, הוא נתן לנו אוטונומיה בעולם הזה. אנחנו יכולים לגלגל את העולם הזה כביכול בשליטתנו. ואמר שהשם לא יגזור שיעשה אדם הרעות ולא שיעשה הטובות. ואחר שדבר כן, מכיוון שזה ככה, ראוי לאדם להתאונן ולהיליל על מה שעשה מן החטאים והאשמות, הוא הביאו פשע בבחירתו. הבחירה החופשית הזו מייצרת בעלות, בעלות על ההתנהגות שלנו. אני הכתובת היחידה. יש הרבה נימוקים לקולת העונש, נכון? עדי אופי ונסיבות מקלות. אבל בסופו של דבר ההכרעה היא אשם או לא אשם, חייב או זכאי. וזה שום תירוצים. טוב, ודאי שיש מקרים מסוימים של אונס, שגם רב מסוימים. באופן עקרוני, אתה עובדת עצמך לאן שהגעת, לעבר פיפחת. אבל היו לי נסיבות שדחפו אותי לשם. בסדר, אז היה לך יותר קשה לצאת משם, אבל היית יכול. אז עונש היה פחות חריף, אבל אתה היית יכול. אתה צריך להצביע, לשים את זה, לצייר מטרה על עצמך ולהגיד, אני האשם. מכיוון שמפי עליון לא צייר הרעות והטוב, אז ממנו היית צייר הרעות והטוב, אז מה התעונן, ממשיך ימיהו לומר, מה התעונן אדם חי, גבר לך אתה, מה הוא מתעונן? מה אתה רוצה להתעונן? זה בידיים שלך, מה אתה מבחיין? שוב חזר ואמר שפועת זה יכול בידינו, לא רק שאין מה לבכות, אלא אפשר לשנות את זה, לפי שאנו, כמו שמראינו בבחירתנו, כן, יש לנו לשוב לחזור על מעשינו הרעים, ואמר אחר זה, נחפשת רחקנו ונחקור ונשוב עד השם, נישא לבינו על כפיים הלל בשמיים, כיוון שזה בידינו, נכון? זה מה שרגילים להסביר את המשפט המפורסם של רבי נחמן, שאם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. זה המשפט של רבי נחמן, זה כנראה כבר ירמיהו קדמו. מכיוון שמפי עליון לא תצא מהרעות והטוב, מכיוון שמה יתאונן אדם חי גבר לחטאיו, אז ממילא בידינו יש לשוב ולחזור מעשינו הרעים. אם אתה חושב שאין בחירה חופשית, אם אתה חושב שהכל כפוי, אז אתה באמת, אתה לא יכול להשתנות, אתה אומר, תראו, השינוי הזה הוא שינוי כבד מאוד, הפתרון שהרמב"ם מציע דרך אמצע, הוא לא פתרון קל. זה פתרון אפשרי, אני יכול להפוך את עצמי למצב, להפוך או להביא את עצמי או לרפא את עצמי, למצב שבו התורה היא טבעית, היא זורמת, אבל זה נורא קשה. הקושי הזה הוא אפשרי, למרות שהרמב"ם מתווכח פה עם הרבה אנשים שסוברים אחרת, שאומרים שאין לנו בחירה, משום שמרגישים עם מלכודת כזאת של לחצים עצומים, שלאחרות יותר אנחנו גם רואים שברוב המקרים מי שנולד בבית שמאלני הוא שמאלני, מי שנולד בבית ימני הוא ימני, מי שנולד בבית אנגלי הוא אנגלי, מי שנולד בבית צרפתי צרפתי, מי שנולד בבית דתי הוא דתי, מי שנולד בבית חבדניקי חבדניקי וכו'. נרחיב את הרשימה, בכל אופן ככל שהמסורת יותר סגורה והתרבות מתרחקת מלהקשיב לאחרים, אז ברור שאנחנו רואים שכביכול אין בחירה חופשית, כביכול. אבל הפתרון לזה, ככה אומר רבי נחמן, זה טעם המתאמן שיכולים לקלקל. משום מה ביכולים לקלקל, יש לאדם אמון. הוא מרגיש שלמרות כל המלכודות וכל הלחצים, הוא בכל מקום מצליח לקלקל. מצליח לקלקל, פירושו דבר שלבחירה שלך יש תפקיד. שאתה שותף, שאתה יכול להרוס. אם אתה יכול להרוס, אז אלוקים משאיר, אז הסימן, תאמין שיכולים לתקן, סימן שאתה בא לבית, סימן שאלוקים נותן לך כוחות לא להיות כפוי לסדר המציאותי שהוא רוצה אותו ומבקש אותו. עכשיו הוא מרחיב עוד יותר. אמנם המאמר מפורסם אצל בני אדם, ואפשר למצוא בדברי החכמים לשנות כתובים כמותו, שמה? כל אדם יראה שמה, אומר שמה. שעמידת האדם וישיבתו וכל תנועותיו, זה לא סתם קורה, זה בחפץ השם יתעלה וברצונו. וכל אדם ירא שמיים, אין שום דבר, הכל בהשגחה, הכל מאת השם. בלי רצון השם לא היית נושם, בלי רצון השם הלב שלך לא היית מפקד, בלי רצון השם לא היה קורה כלום. אומר הרמב"ם, מאמר אמיתי, נכון? באופן עקרוני זה לא סופר את הכל בידי שמיים חוצים יראת שמיים. למה? כי אנחנו אומרים שאתה יכול טכנית לעשות מה שהשם אומר לך, אבל את המחשבות לא. לא, הוא אומר לא ככה. אבל באופן מסוים, וזה, כמי שהשליך, ההגדרה שהכל ברצון אלוקי, הגדרה מאוד מאוד מסוימת, מסוימת שרשו של דבר חלקית, מסוימת שאומנה יש לה סיום, מוגבלת, מתאר את האמת בצורה מאוד לא מקיפה. וזה, כמי שהשליך אבן אל האוויר ונפל למטה, מי זורק אבן למעלה והיא נופלת למטה. שאומרנו בה כי ברצון השם נפלה למטה. ואתה למאמר אמיתי, זה שהאבן תזרוק אותה, שתגיע לסיב ואז תתחיל לצנוח, זה ברצון השם. אבל מה הכוונה שזה ברצון השם? זה מה שחשוב. לפי שהשם רצה שתהיה ארץ כולה במרכז. השם רצה, במילים שלנו נקרא לזה, השם רצה שיהיה כוח משיכה. השם ברא כוח משיכה. ולכן בכל עת שהושלך ממנה חלק למעלה, זאת אומרת, כל פעם שאתה זורק איזה חומר שהוא משליך, מנסה להרחיק אותו מכדור הארץ, אז כוח המשיכה מושך אותו בחזרה למטה, הרי הוא מכיוון מהמרכז. וכן כל חלק מחלקי האישית נועה למעלה, למה זה למעלה? כי יש אנרגיה, אנרגיה יותר קלה מכל חומר שהוא, כי המסה של האנרגיה היא המסה הכי קטנה שיש. ולכן חוקי המשיכה אומרים שהדברים הקלים צפים, והדברים הגדולים שוקים למטה. לכן כל חלק מחלקי האש התנועה למעלה, ברצון אשר היה, אלוקים רצה, אלוקים עשה את האש הכי קלה, אלוקים עשה את הלהב, את האנרגיה הקלה, כאן הלהבות מתפרצות למעלה. ברצון אשר היה, שתהיה אש מתנועה למעלה. לא שהשם רצה אתה בעת תנועת, זה החלק מן הארץ שהתנועה למטה. שהשמיים שמיים להשם וארץ נתן בני אדם, את הארץ נתן בני אדם, הרמב"ם לוקח את זה בצורה מאוד מאוד רחבה. אלוקים השאיר לנו את, את, את המגרש, הוא לא רוצה שהאבן הזאת ייפול, זה מה שבעצם אומר הרמב"ם. הוא רוצה שהשם תהיה אבן ייפול, זה נכון לומר את זה, זה לא נכון לומר את זה. מתי נכון לומר את זה? כשמתכוון שחוקי הפיזיקה, השם ברא אותם, אז אתה צודק. האבן נופלת בגלל שהיא כפופה לחוקי חומר, לחוקי פיזיקה, שאותם רצון השם ברא. להגיד, אומר הרמב"ם, שעכשיו ספציפית אלוקים אומר, אני רוצה שהאבן הזאת ייפול, זה לא נכון. זאת אומרת, הרצון האלוקי לא נמצא בתוך הפרטים, הוא נמצא בתוך הפרטים, אבל לא באופן ישיר. זה לא שאלוקים עושה דיון על כל אבן בצורה נפרדת. עכשיו האבן הזאת כן תיפול, אני רוצה שתהיה גרביטציה, אני לא רוצה שתהיה גרביטציה, אני רוצה שיהיה פה חשמל, לא רוצה שיהיה חשמל, רוצה שזה יתחבר, לא רוצה שיתחבר, רוצה שהמים יתעדו, לא רוצה שהמים יתעדו, לא. יש רצון אלוקי קבוע תמידי בתוך העולם הזה. הרצון האלוקי ניכר לנו דרך חוקי הטבע. חוקי הטבע הם ניסוחים של הרצון האלוקי. עכשיו האבן הזאת יכול מישהו לזרוק אבן כדי לעשות מצווה, תלוי ממי אתה רוצה שזה יפגע. יש כאן איזו מצווה גדולה שהאבן תיפול להם על הראש, יש כאן איזו עבירה גדולה. ושניהם אלוקים רצה שהאבן תיפול, זאת אומרת, אלוקים רצה שתעיף את האבן בזווית הזאת, בתנה הזאת, בסיבוביות הזאת, והיא תחולל הקרקפת שתפגע שאת אותו נזק. האם זה רצון השם או לא רצון השם? בנסתר זה רצון השם, בנסתר, הכוונה זה לא רלוונטי מבחינתנו. מבחינתנו אלוקים נתן לנו לעשות, הוא ישתף איתנו פעולה. חוקי הטבע ישתפו איתנו פעולה, ככה אלוקים ברא אותם, אלוקים נותן לנו להשתמש בחוקים שלו גם כדי ללכת נגדו, חוץ מיראת שמיים. נכון? זה חלק מהסבלנות האלוקית האינסופית. לא רק לעמוד מול העבירות שלנו ולא להעניש אותנו, אלא לתת לנו את הכוח שבו בעצמו אנחנו פועלים נגד האמת האלוקית. אבל אתה לוקח את כל האחריות לזריקת האבן. אתה לא יכול להגיד אלוקים ברא את זה, אז הוא אשם. אם הוא היה רוצה, אבן לא תפוגעת לו בראש. אלוקים יצר את העולם באופן שאנחנו מובילים אותו. התודעה שלנו, השכל שלנו, האחריות שלנו, או חוסר האחריות שלנו, הם אלה שחוללים כל דבר. אחד המחסומים הכי גדולים באמת מכל איזו תנועה רוחנית זה חוסר האחריות. האשמה. ההורים אשמים, ראש הממשלה אשם, זה גם במובן הפרטי, שאדם מאשים את כולם, וזה גם במובן הציבורי. מה שנקרא בעברית סלנגית, לקטר. לקטר זה בעצם אחד מצבי הנפש הכי הכי רעילים, הכי מרכיבים. משום שאתה לא לוקח אחריות. אתה לא לוקח אחריות, אתה... זה כמו שאתה מאמין שיכולים לקלקל את מי שיכולים לתקן. אם אתה לא לוקח אחריות, אתה אומר, אין מה לעשות. אין מה לעשות, זה גידופה, אומר את הגמרא, נכון? זה גידופה. אנחנו מכירים סיפור, מי זה הרבי יהודה? רבי זרע. רבי זרע, שלח לכם את הבת של... הבת שרבי יהודה מתה, נפטרה. אז הוא רצה ללכת לנחם. כולם אמרו לו, בוא לנחם, אמר, אני לא הולך איתכם. למה? כי אתם בבבל אומרים, מה אפשר לעשות? הם מגיעים לשיום, רואי, בעבוד, מה אפשר לעשות, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות זה גידופה. בטח שאפשר לעשות. יש שתי מצבים, או שאפשר לעשות, או שמה? יש שתי בחירות, יש שני מצבים בעולם לגבי עשי. או שאתה יכול לעשות, אז תעשי. אל תקטר. או שאתה לא יכול לעשות, אז מה? אז זה רצון נשים, אל תקטר. זה יש שני מצבי הביניים. אתה לא יכול לשבת, זה מין ברירה, שכביכול מי שרמו אותו בתלונו, ובתלנות עצומה במעשיו, מוצאים להם פתרונות כאלה. יושבים ומקטרים. מקטרים בדרך כלל מתוך, למה הם לא מספיק צדיקים, ולמה הם מושחתים, ולמה הם עומדים כאלה. קום ותעשה. אני לא יכול לעשות, אז גם הם לא יכולים לעשות. מה נפשך? אם יש בחירה חופשית, יש בחירה חופשית גם לראש הממשלה, וגם לפוליטיקאים, וגם לך. ואם אין בחירה חופשית לך, אז גם להם אין בחירה חופשית. אתה יכול או לעשות או לא לעשות. העמדה הנפשית הזאת של לקטר, לקטר שוב על הפוליטיקה, על רבנים, על ההורים, על המורים, על החברים, על המזכירים. זה עמדה נפשית שבורחת מעולם של הרמב״ם. ומי שבורח מנטילת אחריות, השורש בורר שואל עליו, משום שהרמב״ם אומר, מי שנוטבח מנטילת אחריות, הוא סותר את השכל ואת הרגש ואת הציווי התורי ואת האמונה באלוקים. משום שכל אלה מבדלים במפורש. הרגש אומר לך, יש דברים טובים ויש דברים לא טובים. יש דברים שכואבים ויש דברים שלא כואבים. והשכל אומר, יש דברים נכונים ויש דברים לא נכונים. השכל אומר לך, תתאמץ, תעבוד, תלבש בגדים, תלך לעבוד, תנסה לרפות. התורה אומרת לך, תשתדל להתנהג טוב. והאמנה באלוקים הם אמונה שמייחסת לו, כמו שאמרנו קודם, רק חיוב. לא יכול להיות, אתה לא אומר שאלוקים הוא זה שחולל את הגזים לשואה. הוא נתן בחירה חופשית, נכון? הוא נתן בחירה חופשית אפילו לנאצים לעשות מה שהם רוצים לעשות. מבחינתנו, זה בידיים שלנו. זה לא מסלק את אלוקים מהעולם. זה רק מעצים פי כמה את האמון של הרב, של אלוקים בנו. אמון, שכמו שתמיד צריך לזכור, אמון זה לא אני סומך עליך שתעשה מה שאני רוצה. וזה, אין לזה קשר המילה אמון. אני סומך עליך שאתה תיקח אחריות על החיים, שזה כמו ילד. ילד, אתה חייב לתת לו ליפול. לא, אתה לא תארגן בנפילה. אבל הביטחון שלך בו, החינוך שלך בו, אתה חייב לעצמך לאפשר לו את הנפילה, לתת לגיטימציה, לא לתת לגיטימציה, לתת לנפילה. אבל לאפשר לו את העמדה האמיתית של הבחירה. ההתקרבות אל השם חייבת לבוא דרך בחירה. בעצם אולי המהר"ל אומר שצלם אלוקים שלנו זה הבחירה. הייצור היחיד, כמו שאנחנו נגיד במשך הפרק, שיש לו בחירה חופשית זה אנחנו. כל שאר היקום אין בו אטום אחד שיש בו בחירה חופשית. רק לתודעה האנושית, רק לתבונה ולשכל שלנו יש בחירה חופשית. והבחירה החופשית בזה אנחנו אלוקים. אם אתה מפחד שמישהו יעשה עבירות, ולכן אתה אומר לו, את זה אל תעשה, ואת זה אל תעשה, עכשיו תקום לתפילה, ועכשיו את זה כן תוכל, ועכשיו את זה לא תוכל, יכול להיות שמבחן התוצאה הוא יעשה רק מצוות, ומבחן התוצאה לא כל כך מעניין את אלוקים. אלוקים מעניין מבחן הדרך, ולא מבחן התוצאה. משהו שהכריחו אותך בשוטים ועקרבים, לאכול רק קשה, אבל אני לא יודע כמה שכר תקבל על זה. הדבקות באלוקים זה דבקות תודעתית, הזדהותית, שהיא יכולה להתקיים רק במקום שיש בחירה, במקום שיש בחירה, במובן שיש אחריות. אתה אפשר להגיד הפוך. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל את מי שיכולים לתקן, אם אתה רוצה לבנות אמונה שיכולים לתקן, אז אתה חייב לאפשר אמונה שאפשר לקלקל. אתה חייב לשחרר את המושכות, אתה חייב לפתוח מערכות. תלוי באיזה גיל, תלוי מה הגבולות, מה חוסר הגבולות. יש מצב כזה שבסופו של דבר אתה עומד דום ולא שואלים אותך יותר מדי, אלא אם כן אתה הופך את הילדים שלך, את החניכים שלך לחסרי רצון, לחסרי זהות, לכל מיני יסמינים כאלה. אנשים שהם עלובים, שאת כל העושר הלובי שבתוכם אתה הרווחת שמה שבזכותך הם לא נפלו א', ב', ג', ד', וכל פתיחה יוצרת סיכונים עצומים. אבל בידיים חיים, בידיים חיים. בלי יצירת המרווח הזה של... שלתת לו מה שהוא רוצה לעשות בסופו של דבר. שוב, זה בדרגתי, לא צריך לתת לכל בן שנה וחצי כמו לעשות מה שהוא רוצה. אבל ככל ש... לאפשר אותו מרווח הסיכונים, צריך... כמובן, זה מפחיד, צריך כבר הרבה. אבל רק ככה אנחנו מאפשרים את אלוקים שלנו לצאת. שאלוקים תמן את רצונו עמוק 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 בתוך חוקי הטבע, ואמרנו, זוזו, תעשו כמה שאתם רוצים. כשהוא יודע, אלוקים, שעשו טוב. איך הוא יודע שעשו טוב? איך הוא יודע? מישהו שיודע מי אנחנו באמת. יש איזו כפייה מאוד מאוד מנסקות. מה הכפייה? הכפייה שבאמת יש לנו נשמה אלוקית. יש לנו באמת נשמה אלוקית, פירושו של דבר, הכוחות הטוב שבנו הם כאלה אדירים, כאלה גדולים, שאלוקים סמוך ובטוח שבסופו של יום, מה זה סופו של יום? סופם של 6,000 שנה או סופם של 18 מיליארד שנה, אז הטוב הזה יכרה בצורה מוחלטת. אנחנו בטוחים שהשם שהוא אלוקינו, הוא יהיה אלוקים אחד. זה ברור לי. הדרך הזאת יכולה להיות קשה, יכולה להיות עוד יותר קשה, יכולה להיות הרבה יותר קשה. על הדרך אפשר להתוותר. הדרך אף אחד לא עושה לנו סטופר. לכו לבד, לכו לבד כי הכל יהיה בסדר. לכו לבד כי גם יהיו דברים שלא בסדר, גם יהיו כאלה שיספו בלא משפט, גם כאלה שישלמו את המחיר הכבד של הבחירה החופשית. אבל זה מה שיוביל את העולם לתיקונו. העמדה הדתית הזאת של הרמב"ם מאוד מפחידה הרבה אנשים דתיים. כי בעצם כאילו הרמב"ם מסלק השגחה, כאילו הרמב"ם אומר, הופך את האדם לאלוקים של העולם. הופך אותך לאחרי לכל דבר. הרפואה תצליח דרכך, והמדע יצליח דרכך, והביטחון יצליח דרכך. זה נורא נחמד לפעמים להתעטף בכל מיני אמירות, שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש של הדרושם, מה זה נחמד? זה כתוב בגמרא, זה אמת. אבל האמירות האלה לפעמים יוצרים מצבים של חוסר אחריות, של בטלנות, של חוסר אכפתיות. של זריקה, מצבים נפשיים רעילים במיוחד, שכל הציפיות כביכול של אלוקים איתנו לא מתממשות, כי אנחנו מתחילים להתבטל. נגזר עלינו, כן יהיה לעבוד, לא הולך לעבוד. הנגזר עלינו זה לא אל תלך לעבוד, אתה תעבוד, תשקיע ותצמח. ויש עוד חשבון אלוקי שיודע מה קורה איתך מהשנה הזו, אז כמה סייעת דשמיא לך, כמה זה, אבל מבחינתך הכל פתוח. באמת הכל פתוח מבחינתך. להפך, ככל שהרב אומר שהעונש הכי גדול, אומרים ככה הרב אומר, שהעונש הכי גדול זה שאין השגחה. אדם שנמצא במצב של חוסר השגחה, חס חלילה, יקרת הנפש שהיא. זה אדם שיכול להיות שמצליח מאוד. אין השגחה, הקדוש ברוך הוא לא מעניש אותו. זה שאלוקים מעניש זה סוג של קשר, סוג של יחס. אין השגחה זה מין סוג של ברויגז אלוקי. יכול אתה לא מעניין אותי, לך מן. אתה לא מעניין אותי, יכול להיות שלך פוקסים, יכול להיות שאתה כישרוני, יכול להיות שתצליח, יכול להיות. אבל זה חיים של 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 תוהו ובוהו, זה חיים שאין בהם אלוקים. אין השגחה, פירושו של דבר, אין עניין אלוקים. הם מרוקנים מכל תוכן רוחני. אתה סתם כמו דלת אתה. הדלת הזאת יכולה שיהיה לה טעים, יכולה שיהיה לה טעים, אבל זה חלילות עמוקה, פנימית, נביבות עצומה. תחושת ריק אינסופית. כשיש השגחה, פירושו של דבר, יש ערך, אלוקים אכפת למה אנחנו עושים, נכון? לפני מי אתה נותן דין וחשבון, לפני מי אנחנו נותנים דין וחשבון, לפני מי אנחנו נכנסים לך את הדין וחשבון. הקדוש ברוך הוא יושב ומבקש דוח. ממי מבקש דוח? ממך. דוח, תגיש לי דוח. זה כמו שאתה ראש... ממי ראש... ממי הרמטכ"ל מבקש דוחות? הוא לא מבקש דוחות מאיזה ש"ג במוצב. הוא מבקש דוחות מאלוף פיקוד הצפון, הוא מבקש דוחות מראש אמ"ן. ממי הוא מבקש דוחות? הוא מבקש דוחות מאלה שמאתרים, מנגיד בנק ישראל מבקש דוחות. הוא לא לבקש דוחות מאיזה פאנצ'ר מאחר, הפאנצ'ר הזה, לא הוא צריך, לא הוא צריך לטפל בזה. אבל זה שמלך מלכים הולכים לבקש לך דוח, פירושו של דבר שאתה בשבילו ראש אמן, שאתה בשביל, הוא בונה עליך, אדוני, אתה יכול להחזיק לי את החיים, אתה יכול להחזיק לי את העולם, אני נתתי לך פייר פייט כך הכל. זה נורא קשה למחשבה הדתית, סוג מסוים של מחשבה דתית. כי יש קשר רציף, לצערנו הרב, קשר אסוציאטיבי, איך אומרים אסוציאטיבי בעברית? אסוציאציה זה קשר שהדמיון נוצר, זה לא דברים שיש בהם קשר בהכרח. זה דברים שמבחינה שכלית הם לא דומים, אבל... אבל צורות ההסתכלות שלנו בונות את זה. קשר אסוציאטיבי זה כמו הרב קורא מוסר אביך. מידות שכניות, זה כמו שכן, זה דומה אחד לשני. אתם מבינים את הפירוש המשפט, נכון? אני לא מחדש לכם. אז מבחינה אסוציאטיבית, אתה פעמים לאדם מדתי, הוא אסוציאטיבי מאוד לאדם חסר אחריות. מי שמשת כל הבעיות, הוא יגיד תהילים, הוא ייתן צדקה, הוא ילמד יותר תורה. זה אמירות מאוד נכונות, אבל איך אני יכול להישמע? אני יכול להישמע כזריקה, כן תלך לעבוד, אל תלך לעבוד. אני זוכר היה לי שכן פעם אדם יקר שאחר כך נהרג לי. היה הרבש"ץ שלי תמר שלמה מילר שם מקום דמו, נהרג שם פיגוע. אז הוא, אני תמיד חתם כזה, בריאות גדולה מאוד של הסתכלות. אז הוא אמר לי שהוא עובד עם סוג מסוים של, עם אדם מסוים ששייך לאיזה חצי חסיד מסוימת, שהוא אומר, חיים בחוסר אחריות מוחלט. לא הולכים לעבוד ולא הולכים לרופא מה היה, אשר יעזור, אשר יעזור, אשר יעזור. הוא אומר, מה שייך לפוצץ אותו, שתמיד זה מסתדר להם באמת בסדר. בשנייה האחרונה שאנחנו יודעים, פתאום זה מגיע, בשנייה פתאום זה מגיע. סוג של חיים, אנחנו יודעים שלא כולם, הרמב"ם זה לא הפוסק היחיד בעם ישראל. יש הדרכות מחסידות, שהכל, דמיונות, והכל, הדמיונות הכוונה העולם הזה לא אמיתי, ואין חוקים, והכל רק השתדלס, והכל. תור שברופאים לגיהנום וכו'. אנחנו עכשיו לומדים רמב"ם. זה כמו שבש בשולחן ערוך, אתה לא יכול לפסוק הלכה רק דרך הרמב"ם, אבל חייבים עוד רמב"ם משמים עוד שולחן ערוך, כי משום ששליש או שני שלישים, אולי אפילו שני שלישים, השולחן ערוך זה לשונו של הרמב"ם. ודאי שאי אפשר עוד רמב"ם ולפסוק, צריך עוד את כל הפוסקים, אבל הרמב"ם זה עמוד, עמוד התורה בעם ישראל. זו דרך שאף אחד לא יכול לבנות את העולם האמוני, הרוחני והמוסרי שלו בלי לדעת מה הרמב"ם אומר. בסופו של דבר באופן אישי, יכול להיות שתכריע אחרת, יכול להיות שתיקח את הרמב"ם רק בחלק מהמצבים, אבל זה יסוד כזה של בריאות כזאת, יחס מלא אמונה. אם הקדוש ברוך הוא ברוך הוא מאמין בנו, פירושו דבר שהעולם הזה הוא מקום שבעיקרון הוא חיובי, זה שדה הפעולה שלנו, אנחנו לא זרים פה. לחוקים האלה, הקטנים האלה, לעולם המסכן הזה, אליו נועדנו, לפה נוצרנו, זה המגרש. ומי שמנסה לברוח מגרש אחר, הוא לא מחפש גודל, הוא בעצם יואש מהאפשרות הטובה שלא קיים אותנו גודל. העולם הקטן הזה הוא לא קטן. פה אלוקים יצר אותנו. זה התחושה של, שוב, האסוציאציה שהדתיות היא חוסר אחריות, היא באה לידי ביטוי, זה בעיקר אחרי 2000 שנים בגלות, בוודאי שאנחנו מושפעים עמוק מאוד מתפיסות כאלה. אתם יודעים שכל זמן שהנצרות שעלתה באירופה ברמה, בטיפה, אז האחריות הייתה ממנה ואילך. זאת אומרת, הדת הנוצרית גרמה בניסוחים שלה לאדם, לאנשים להיות חסרי אחריות. להיות חסרי אחריות פרשו דבר שאירופה מדרדרת לתקופה ארוכה של יותר מ-1,000 שנים, של פרימיטיביות עמוקה, בערות, חשיכה, קנאות, רדיקליזם. רדיקליזם, לא רדיקליזם. קנאות דתית חשוכה וחוסר סובלנות ונסיגה עמוקה בכל התחומים של המדע ושל האמנות ושל תזונה ורפואה, הכל עם הביניים, כתוב עם הביניים. יש סוג כזה של תפיסה דתית שזורק הכל על אלוקים. איזה מין דתיות כזאת מתחסדת כזאת שאלוקים יעשה ואלוקים יעשה ואלוקים יעשה, כשחונים של אלוקים בא רק לרומם את החיים, בא לתת לך עוד יותר עוצמה ועוד יותר אחריות ועוד יותר אומץ. ולא לזרוק עליו, זה לא בלי כוונה, יש עולם דפוק, זאת אומרת שהוא בצד, תנו לי כמה פרקי תהילים ואני כבר אסדר לכם את החיים, כמו ההתוודות הנוצרית. שככל שנפלת בחטא, אז הציפייה ממך, הפרשה ממך, זה מקסימום הולך לגלח ותתוודע לך תאיך. זה סוג של אומץ, סוג של ענווה, סוג של יכולת להיחשף לפני מישהו, וזה הכל מה, לתקן באופן אמיתי, זה לא בעיניים שלך, זה לא שייך. תשובה במובן של להפוך זדונות לשגגות, על אחת כמה וכמה לזכויות, הנצרות לא מעלה מדעתה. משום שזה לא בעיניים שלנו. מה שאנחנו לא בסדר זה המחשבות. המחשבות אפשר לשנות, אפשר להחליף אותן. אז אומר הרמב"ם את המדברים, אתם יודעים את המדברים. ובזה חולקים המדברים. המדברים זו הכת הזאת שהיא בעצם האויב הגדול של הרמב"ם. הרמב"ם מתמודד בעצם נגד שני דברים. נגד החילונים, ויכול להיות כבר את זה הפילוסופים, אנשי השכל. אבל אנחנו רואים שתמיר מגיב בהרבה יותר תוקפנות כלפי המדברים. המדברים זה הדתיים הכאילו. זה הדתיים שמנסים לכופף את השכל, למחוק את השכל, מטובה התורה. אז אדם דתי מאוד קשה הוא להגיד שמה? שלא כל דבר ברצון השם. לכן המדברים, אומר הרמב"ם, זה פעם השנייה שהוא מזכיר את המדברים כאילו בתור ברי הפלוגתא שלו, נכון? פעם ראשונה זה שהם אומרים שכל המדומה אפשר, ופעם שנייה זה פה. באמת יש לכם משותף עמוק בין שתי האמירות. וזה חוקי המדברים לפי שמעתים אומרים, שהרצון בכל דבר בעת אחר עת תמיד. אין רצון אלוקי קבוע. אם קודם בשורה הראשונה אצלי כתוב שעמידת האדם שהיא יותר יכולת נוטה בחפץ השם יתעלה וברצונו. מה זה חפץ יתעלה וברצונו? זה לכאורה חזרה כפולה. מה? חפץ ורצון זה אותו דבר, נכון? ואנחנו רגילים, אנחנו רגילים להגיד שחפץ ורצון זה שתי... אין מילים נרדפות באמת בעברית. לא בעברית ואף לא בלא שפה אחרת. אף אחד לא ממציא באמת שני מילים לאותו חפץ. כמו שאין אף אחד פה שקוראים לו בדיוק באותם שתי שמות. יכול להיות שיש פה אנשים עם הרבה שמות. יכול להיות שקוראים להם מישהו יוסי ויוסקה ויוסלה. אבל זה לא שמות נרדפות, כיוון שהשמות האלה מבטאים צדדים אחרים באישיות שלך. יש כאלה שקוראים לו יוסקה ויש כאלה שקוראים לו יוסלה, זה אנשים אחרים, הם רואים בו זוויות אחרות. ככה מגיעים להגיד, חכמי הלשון, אין דבר כזה מילה נרדפת באופן אמיתי, שהיא בדיוק אותו דבר. כי אז האנושות לא הייתה הוציאה עוד שתי מילים. כשיש מילה נרדפת, כשיש רקיע ושמיים למשל, אז כל מילה מביעה גוון שונה בתוך היחס לחפץ. יש ספר כזה של שני של המלבים על כל המילים הרדפות שבדמך, גילה, רינה, גיצה, חדווה. איך הוא מסביר שכל מילה מבטאת איזה אמירה מדויקת אחרת. בכללי אתה יכול לדבר גם לשים לב, אבל המלבים לא יכול לדבר בלי לשים לב. אז ככה חפץ השם מרצונו. מה ההבדל בין חפץ לרצון? שלחפץ יש בעברית שתי משמעויות. חפץ זה רצון וחפץ זה חפץ, שכל וחפץ. חפץ זה אובייקט, סליחה על התרגום, אבל שיסביר מה מתכוון. אז כשאנחנו מתייחסים אל הרצון שלך או של אלוקים בשתי רמות, יש רצון ויש חפץ. החפץ הוא עצם העומק של הרצון. החפץ זה הדבר הקבוע, הסטטי, שלא משתנה. החפץ זה המגמה האלוקית הראשיתית, שמה שלא ישתנה העולם, היא פוסעת את דרכה בתוך בסתר ולעיתים בגלוי. רצון, יש הבדל כשאתה אומר אני חפץ משהו ואני רוצה משהו. זאת אומרת, יכול להיות שאתה רוצה לברוש מעיל, לא יכול להיות שאתה חפץ לברוש מעיל. כי הבעיה של המעיל בדרך כלל, אם זה לא בעיה קיומית, היא לא בוקעת מהחפץ, מהרצון היסודי הפנים פנים משם. זה משהו חיצוני כזה, משהו עכשיו קר לי, עכשיו אני רוצה להתמדים. רצון הוא מאוד דינמי, מאוד זורם, מאוד משתנה, לעומת חפץ שהוא סטטי קבוע. אז המדברים אומרים שאלוקים אין חפץ, יש לו רק רצון. המדברים מנסים להכניס את אלוקים לעולם, אבל הרמב"ם כל כך לא אוהב את זה, כל כך לא אוהב את זה, כי הם יוצרים עולם כזה באמת שאין לך אחריות אליו. אין אחריות, אז אין עבודת אלוקים פחות פחות, שמה? הרצון בכל דבר בעת אחרי תמיד, כל דבר קטן שקורה בעולם, אלוקים רוצה. תראו, הרמב"ם תוקף פה את המדברים, אנחנו יודעים שאמירות כאלה הן לא רק אמירות שהם מדברים, אנחנו יודעים אצל חכמי ישראל בכיוונים אחרים שהרבה יותר מדגישים את ההשגחה האלוקית בכל רגע ורגע, בכל פרט ופרט. זה שהרמב"ם אומר שאלוקים לא משגיח על פרט, למשל מורה נבוכים אומר שאלוקים לא משגיח על בעלי חיים בפרטים. לא משגיח על הציפור הזאת תמות, לא תמות, הכלב הזה יהיה לו אוכל, לא יהיה לו אוכל. הוא משגיח שיהיה ציפורים, שיהיה כלבים. לא משגיח על פרטים. יש ירושלמי מפורש שאומר אחרת שרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה, אז הוא ראה צייד, ציידי ציפורים, יורים חצים על ציפורים, וכל פעם שציפור פרחה, אז אני לא זוכר איזה שמות יצאו. הוא שמע בת קול יוצאת ואומרת, לפי בת הקול, החץ של הציפור פגע בה, של הצייד פגע בציפור או לא פגע בציפור. מובא בתוספות מאוד קטן. האמירה הזאת של ירושלמי היא כביכול שכל ציפור, יש אמירות אמוניות, שכל אטום, כל רגע, הכל יש לו משמעות אלוקית. אני לא חושב שמבחינה פנימית הרמב"ם מחליט את זה. לא חושב. רק הרמב"ם מדגיש צד אחד והירושלמי מדגיש צד אחר. החוקי הפיזיקה זה לא שאלוקים יצר אותם והלך לישון. זה לא כמו שאתה מפעיל איזה מכונה, מחבר אותה לתקע, הולך לישון וממשיכה לפעול. כי אז אפשר להגיד שהרצון שלך היה ביצירת המכונה, וכל מה שיהיה אי פעם במכונה הזאת זה באמת רצונך. אתה כבר מת מזמן, רק המכונה ממשיכה לעבוד. אז זה לא אלוקים, יש הרבה התייחסויות בספרי מדע, פילוסוף של מדע כאלה, שמתייחסים גם מי שמדברים על אלוקים, אז אומרים הוא כאילו איזה מתכנן גדול של מכונה, שבעיקר זה היה אחרי ניוטון תפיסות כאלה. שלטו בעולם, כי כשניוטון גילה את החוקים היסודיים של הפיזיקה, אז הייתה הרגשה שכל העולם הוא מין מכונה גדולה גדולה, כזו, אם היה לנו מספיק נתונים, נדע בדיוק מה יקרה, עוד 600 שנה ועוד 700 שנה ועוד 800 שנה, זה כל תהליכים כאלה כמו מכונה עם מיליארדי גלגלי שיניים, שכמו שעון כזה שבסוף הכל מכוון לתזוזה מסוימת. מין תפיסה מכנית של העולם. תפיסה מכנית של העולם, אתה באמת לא, איננו מזמן, או כן שייך לא שייך, אפשר להגיד תמיד שזה ברצון המדען מכונן את השעון, נכון? כשהמחוגים הגדול, מחוג מגיע ל-12 וחצי, אז אני יכול להגיד שזה ביטוי מדויק של רצון המדען, אבל המדען איננו, רצונו מת. הרמב"ם חלילה לא מתכוון לזה. הרמב"ם מתכוון שאלוקים רוצה כל הזמן, רק את כל הרצון שלו הוא ינק בתוך חוקי הטבע, לא בגלל שהוא אמר, עכשיו אכלתי אותה, לא תכננתי שהציפור הזאת תמות, אבל מה לעשות, זה החוקים שאמרתי, לא. החוכמה האלוקית כוללת בתוכה מראש את כל מה שיקרה אי פעם בעולם. כל מה שיקרה אי פעם בעולם, ולפי זה החוקים המוספים, זה בדיוק כמו ההלכה. זה לא שאיפים ההלכה נתקעת באמת, ואז אין ראי יותר חשוב באמת, ההלכה לא נתקעת באמת. לך נדמה שאלוקים לא חשב על הרגע הספציפי הזה. אתה אומר, בעיקרון לא לאכול בשר בכלל זה נכון, אבל הפעם אני כל כך חייב ואני משתה את הקפה שאני אמות. לא נכון, אלוקים ספר גם אותך, אלוקים ראה בדיוק את הדילמה שאתה מצוי בה, והוא ניסח את החוק הזה. זאת אומרת, זה לא נכון שתשתה את זה. זה לא שאתה מוסר, אתה מוסר את הנפש מבחינת הרצון שלך, מבחינת ההבנה שלך, מבחינת האמת, אתה לא מוסר את הנפש, אתה רק מרוויח מזה שאתה לא שותה קפה עכשיו. המדברים חולקים, המדברים אומרים, השם רוצה כל רגע מחדש, הוא רוצה את זה, הוא רוצה את זה, הוא רוצה את זה. לפי ששמעתים, הרצון בכל דבר, בכל דבר, בעת אחר עת תמיד. הרצון לא הלך לישון. גם הרמב"ם לא הלך לישון, רק הרמב"ם אומר שהוא מסתתר. הרמב"ם אומר, אלוקים לא בודק. יש חוק. החוק אצל הרמב"ם, החוק השכלי הקבוע, הוא כל כך קשור וחשוב לדבקות באלוקים. ולא חנה מן אנחנו, אלא הרצון היה בששת ימי בראשית. והדברים כולם נמשכים לטבעיהם תמיד. יום טוב בעזרת השם.